כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום, אני אלעד ברנוי.
ואני מאיה סלע.
ואתם על הסקט הכתר יומן צפייה, שבו אנחנו מנהלים מעקב צמוד אחר העונה החמישית של הכתר, סדרת הדגל של נטפליקס שיצר פיטר מורגן.
כל אחד מעשרת פרקי הסקט הוקדש לפרק אחד מהעונה החדשה, ניתחנו אותו, פירקנו אותו לגורמים, והיום אנחנו מדברים על הפרק העשירי והאחרון בעונה. אנחנו ננתח אותו, אבל גם ננסה לסכם את העונה הזאת ולהבין אותה. נגיד קודם שאם עדיין לא צפיתם בפרק, כדאי לצפות ורק אחר כך להאזין, שלא תגידו שעשינו לכם ספוילרים.
הפרק העשירי והאחרון של העונה נקרא Decommissioned, מושבתת, והשם הזה מתייחס כמובן לבריטניה, היאכטה המלכותית, שאיתה התחיל הפרק הראשון של העונה. רצונה של המלכה לא מתממש, הבריטים לא יממנו את היאכטה המלכותית היקרה לליבה, וגם היא עצמה לא תממן אותה. היאכטה תושבת, וזה בהחלט סמלי. הרי פיליפ אומר שהיאכטה היא ייצוג סימבולי של המלכה. לא, מצחיק אותי שהוא כל הזמן אומר, זה סימבולי. זה
סימבולי. אם לא שמתם לב, זה סימבולי.
זה ייצוג סימבולי. אז טוב, אז כמובן שזה לא מדובר רק בהשבטה של כלי שיט. בפרק הזה, בריטניה, הממלכה, גם נפרדת מהונג קונג, שהייתה קולוניה באימפריה הבריטית משנת 1841 עד 1997. זה גם עניין סימבולי למדי. גם טוני בלר והלייבור זוכים בניצחון סוחף בבחירות. יודעת שזה ראש הממשלה הראשון שאני זוכר?
מה אתה מנסה פה להגיד? הנה, תראו אותי, אני נורא צעיר.
מבחינתי ההיסטוריה של בריטניה התחילה
עם טוני בלר. אז היה מלא אופטימיות וצעירות כזאת. אבל הוא היה נראה לך קשיש בטח בשלב הזה.
לא, הוא היה נראה לי דווקא, היה לו שיער מגניב כזה, היה בו משהו. בכל מקרה, רוחות חדשות מעיפות את הכובעים המעודרים של בית המלוכה.
נכון. בוא נשים לב שהמלכה, היא לא הולכת לאירוע פרידה מהונג קונג, היא שולחת את צ'ארלס. זה לא מכובד שהמלכה תהיה באירוע שבו קולוניה שלה מנתקת איתה את הקשרים, אז הם שולחים את צ'ארלס להתבזות במקומם בעצם, אבל הוא דווקא רואה בדבר הזה הזדמנות. הנה העולם החדש נפרס בפניו, הנה יש לו הזדמנות לפגוש את ראש הממשלה החדש טוני בלר, לפגוש בסתר כמעט, כלומר הוא לא מדווח להם, הוא לא אמור לפגוש אותו, בוא נגיד, זה לא מקובל, הוא גם יקבל נזיפה מהמלכה לדבר הזה, אבל כשהוא פוגש אותו הוא מדבר עליהם בגוף שלישי, הוא אומר לו, הנה אנחנו שני גברים באותו גיל, שניהם מחויבים ולאותים לשינוי, הוא וטוני. קריין החדשות שמכריז על הניצחון הגורף של בלר, אומר שם, זה שחר חדש עלה. זה חלק ממה שאני חושבת, ממה שהכעיס את הארמון לגבי הסדרה הזאת, אנחנו שואלים את עצמנו, מה הם כל כך כועסים, שזה נראה כל הזמן שהוא חותר תחת אימא שלו, ומחכה שהיא תלך ותפנה לו את המקום, מה זה נראה? זה מוצג במפורש, עכשיו הזמן שלו, הוא מחכה שהיא תלך, הם יצאו כמובן בהכחשות נמרצות של הדבר הזה, לא היה ולא נברא.
מצחיק אותי, הרתיעה שלהם מהמילה new, חדש, כשהם, יש איזו הצעה כזו לקרוא ליאכטה New Britain, והם כולם, new, חדש. בכל מקרה, צ'ארלס גם מתכוון לבלות קצת על הבריטניה בפעם האחרונה לפני שהיא תושבת, ונכון שהוא קצת חוגג את מה שהוא רואה כעידן חדש, ואם כבר זמנים חדשים, הפעם הוא נוסע עם גברת פארקר בולס,
כן,
קמילה.
כן, זה משהו, זה דבר, אתה כן, יודע, כן. פתאום זה רשמי כזה, והוא קצת מוצג, צ'ארלס, כאילו הוא במניה, לא? כאילו הוא מבין משהו שהם לא מבינים על העולם החדש, מבין אבל, אתה יודע, הוא מבין ולא מבין, זה מניה, אז המחשבות שלו היום מול עצמו באיזשהו אופן של, הנה, זה הולך לקרות, אני הולך להיות המלך.
באופן כללי, זה כל הזמן נראה שהם מבינים ולא מבינים, כולם שם, זה משהו משותף. מאוד, אתה יודע, כשהם יצאו פעם ראשונה לחופשה, קמילה והוא, מעניינים הם כזה, פחדו שזה הקסם יארס, שכזה זה היה, עד עכשיו זה היה אסור, וזה היה סוד, עכשיו כאילו אנחנו זוג, אנחנו זוג משעמם, אבל לא, הם הצליחו, הם החזיקו מעמד. ואם אנחנו מדברים על גזרת העולם הישן, ג'ון מייג'ור, ראש הממשלה היוצא, מגיע כדי להיפרד מהמלכה, שדי מחבבת אותו, וזה מעניין כי בתחילת הפרק אנחנו רואים תוכנית שמשודרת בטלוויזיה, זה היה דיבייט, סקר, על האם צריך מונרכיה בבריטניה או לא, היא שודרה ב-7 בינואר 1997, הנחה אותה טרבור מקדונלד, 2.6 מיליון אנשים הצביעו בדיבייט הזה, אחת מהם הייתה נסיכה דיאנה ככל הנראה.
הרבה פעמים.
כן, והם הגיעו להחלטה שלא צריך מונרכיה, הם שואלים את הקהל שאלות, למשל, האם הייתם רוצים את קמילה בתור מלכה? כמעט כולם אומרים שלא. בארוחה של משפחת המלוכה, הם מפטפטים על הדבר הזה כאילו הם מדברים על מזג האוויר, וג'ון מייג'ור שבא להיפרד אומר למלכה, שמעניינת היכולת האנושית להונאה עצמית, ושלמרות הסקרים שניבאו את מפלתו, הוא עדיין עדיין חשב שהיה לו סיכוי לנצח.
נכון, וזה כאילו מין אמירה כזאת על חוסר היכולת שלה בעצם, הכל כאן זה מין מראות כאלה, אז
זה סימבולי, מאיה.
בדיוק, זה סימבולי, יש חוסר, האמת שהם קצת אולי הגזימו עם הדבר הזה, אתה לא חושב? מה זה? קצת גס. אז הם רוצים להראות לנו את חוסר היכולת שלה, להבין את הקולות שהיא שומעת מהסקרים, משהו על ההונאה העצמית שלה, אבל עוד מעט היא תיפגש עם ראש הממשלה החדש, כדי שהיא תתחיל להבין איפה היא חיה, הוא יציע לה את הדיל הזה, דיל הסקרה כזה, שמזעזע אותה על, על היכטה הבריטניה האהובה שלה, מישהו עשיר יקנה את זה, תחקרי את זה ממנו, תזכרי, הוא גם כמובן יציע לה לשנות את השם, כמו שאמרת מקודם, בריטניה החדשה, שזה פשוט דבר מחריד, ממש, זה ממש, באמת זה זעזע אותם שם, היא כמובן, היא מסרבת להצעה הזאת, היא מעדיפה שהיכטה תושבת.
זה לא מפסיק להצחיק אותי שפיליפ אמר, זה ייצוג סימבולי של אמא שלך. זה פשוט קורה, זה דבר מוזר להגיד. אי אפשר, זה ייצוג סימבולי של אמא.
טוב,
מאמי. אז חוגגים למאמי, למלכה, חוגגים בפרק הזה עם הולדת, היא בת 71. מאיה, האם את ידעת שלמלכת בריטניה יש שני ימי הולדת? יש את היום שבו היא נולדה, 21 באפריל, ויש את היום הולדת למונרך, שזה בשבת השנייה של יוני.
כללי כזה.
כן, כללי. עכשיו, למה? למקרה שהמונרך נולד בחורף, ואז זה לא זמן טוב לחגוג לו, אז דאגו שיהיה גם יום הולדת שלא יורד בו גשם. אז יש לה שני ימי הולדת.
אז בעצם כמו אצלנו, נגיד אצל יהודים חילונים, יש תאריך לועזי ותאריך עברי למי שחוגג, ומי שנרקסיסט יכול לחגוג בשניהם.
נכון מאוד.
בגדול, כמוך. אתה חוגג את שניהם, לא?
אני, תראי, יש את יום הולדת של פייסבוק, שזה כולם, האמת האמיתי, ויש את יום הולדת של דודות שלי, היחידות שזוכרות אותו. אני לא זוכר אותו בלעדיהן. בכל מקרה, גם בפרק הזה, יש הרבה, נקרא לזה, אידיוקים תסריטאים. ארוחת יום הולדת למלכה. יום הולדת באפריל. הסקר שראינו הוא בינואר.
שעליו הם מדברים שם.
כן, שהוא כאילו היה אתמול. הוא היה בינואר, עברו שלושה חודשים, לאף אחד לא אכפת. והם מדברים על זה שעוד רגע מוסרים את הונג קונג, שזה בכלל קרה ב-1 ביולי. אבל מה זה משנה? הכל קרה ב-1997, הם ערבבו את המרק של כל הדבר הזה ביחד. עכשיו, באשר ליום הולדת, יש מסורת אנגלית של מתנות טיפשיות. נותנים מתנה אחת רצינית ומתנה אחת טיפשית. אז אנחנו רואים סצנה שבה נותנים מתנות למלכה. מרגרט נותנת לה כפפות מטבח. כמה מצחיק, כפפות מטבח, כאילו אני שפחה. ואנדרו נותן לה מתנה מטופשת דאג, ששר Don't Worry Be Happy, והיא נורא נורא מרוצה וצוחקת ומראה לכולם. וצ'ארלס מביא לעבודה שלו ממוסגרת, מתנה מאורגנת, כן, וגם באמת משהו שהוא עשה. והיא כזה, תודה רבה.
אני חושבת שזה נורא מעניין שהבן הבכור שלה הוא הבן הפחות אהוב עליה, ושהיא מעדיפה את אנדרו, הפלייבוי המשעשע, שבשלב ההוא היא עוד לא יודעת מה הוא באמת, או אולי היא ידעה תמיד, לך תדע. אנחנו יודעים.
כבר דיברנו על זה שיש פער מאוד גדול בין מה שהמלכה יודעת ובין מה שהיא מוכנה להודות בפני עצמה שקורה, אז בטח גם מזה היא הדחיקה. בפרק הזה חוזרים אלינו צמד אהוב, שהרבה זמן לא ראינו אותו, דודי ומוחמד אל-פייד, ואנחנו רואים באמת איזו הקבלה ביחסים, כמו שיש בין אליזבט לצ'ארלס, למוחמד ודודי. דודי אל-פייד מתכנן לקנות ארמון במליבור, מהכספים של אבא. אגב, את היית גרה בבית כזה?
תראה, אני חושבת על עצמי שאני בכלל לא יודעת לגור ולהתנהל בחיים כמו של האנשים האלה שיש להם כל כך הרבה כסף. וכשאני מסתכלת על דברים כאלה, זה נראה לי נורא משונה, האנשים האלה שיש להם הכל וגדול והרבה ועוד וזה, והם רוצים עוד, שיהיה להם את זה יותר גדול. אתה יודע, מה זה? בואו לשתות בירה, כאילו, כוס בירה זה כוס בירה, או שתקראו ספר, זה גם תמיד נראה כאילו שאין להם חוש הומור, בטח פה, אין הרבה חוש הומור, וזה מוזר שבסוף, מה, עם כל הכסף הזה ואין לכם חוש הומור, אבל אני חייבת להגיד לך שפגשתי כמה אנשים עשירים בחיים שהיה להם הומור, ואפילו הייתה להם פרספקטיבה. פה ושם הצלחתי להתקל. אז זה תמיד קצת מרגיע אותי, ואני אומרת, אולי הייתי, כן, יכולה לחיות בתוך הארמון הזה בעצם.
איפה הם? תביא אותם.
אני אשלח לך את הטלפון.
דודי אל-פייד קופץ ללונדון, כי הוא רוצה להציג בפני אבא שלו את האישה החדשה בחייו. קלי פישר, דוגמנית, שחקנית, אמריקאית, והוא כמובן מבקש מאבא מוחמד שישלח את המטוס הפרטי שלו. ובואי נאמר שמוחמד אל-פייד לא כל כך מתלהב.
נכון.
אולי זה הזמן להגיד שוב שסלין דאו משחק את מוחמד אל-פייד, ושגם כאן הוא פשוט, כל הופעה שלו היא פשוט באמת כובשת, וזה באמת, תודה לאל, תודה לפיטר מורגן שהחזרת אותו לפרק האחרון.
גורג'ס.
אז הוא לא מתלהב, לא מהרעיון של לבזבז כסף על מטוס פרטי, ולא מהטיסה הזאת, ולא מהאישה החדשה של דודי, אבל זה בין התפנוקים שלו, והוא שלח את המטוס, והוא מסכים לפגוש אותם, והוא לא מרוצה מה היה, כי עכשיו גם הוא אדם עם מעמד. אמנם לא מלוכה, אבל כסף גדול, והוא שואל על המשפחה שלה, אם יש להם כסף, והוא טועה למה דודי לא יכול פשוט לשכב איתה, בשביל מה הוא צריך יותר מזה. ובאמת יש פה איזו הקבלה שנעשית בין השליטה של מוחמד אל-פייד בחיים של הבן שלו, לשליטה של המלכה אליזבת בחיים של הילדים שלה. כשיש לך כסף, אתה רוצה לקבוע הכל. אם הם יתחתנו, באיזה בית הם יגורו ובמה הם יעסקו?
נכון. מוחמד מוכזב מדודי, והוא לא מתבייש גם להגיד לו את זה, בצורה מאוד מאוד בוטה. הוא לא מרוצה מהדור החדש הזה, בדיוק כמו שאליזבת לא מתלהבת מצ'רלס. יש להם את הדרך שלהם, פשוט לחשוב על העולם ולנהל אותו. אגב, יכול להיות שיש את זה לכל ההורים, נגיד, אבל אנחנו פשוט, אף אחד לא סופר אותנו. אז אם אתה לא מממן, לא סופרים אותך. הוא משפיל אותו ממש, הוא מדבר על הכישלונות שלו בקולנוע, הוא אומר לו שהכישרון היחיד שלו תמיד היה רק עם נשים. והנה, עכשיו גם בזה הוא לא מצליח. הוא אומר לו, אתה מביא לי דוגמנית בגדי עם ומצפה שיהיה גאה. כך הוא מתייחס אל קלי. והוא אומר לו את זה ליד הנשים. זה סצנה כזאת שבה הם יושבים ארבעתם, דודי עם קלי, מוחמד עם אשתו, אבל מדברים ביניהם ערבית. אנשים כאילו לא מבינות מה הם מדברים, אבל אי אפשר לא להבין שמדובר פה בשיחה מאוד קשה.
אבל את יודעת, מה שמצא חן בלהם בפרק הזה, זה היה איזה מין תזכורת כזו, כל העונה, את יודעת, יש מתעסקים בעניינים של רומו של עולם. ועד הפרק האחרון, קצת מטוס פרטי, קצת סקס, קוק, סמים, כאילו באמת מזל שהם הביאו ערבים בעונה הזאת, כי אחרת, החיים הטובים נראים יותר טוב ככה.
נכון. גם היחטה בסופו של דבר של מוחמד נראית יותר כיפית, לא?
היא גם נשארה, אותה לא השביטו.
נכון. העניין הוא שאנחנו כבר מבינים היום, אגב, שגם נגיד אנדרו חי חיים מהסוג הזה.
לכאורה.
לפחות דודי לא התעסק עם קטינות, אגב. בסדר, אבל הם כולם נראים כל כך מהוגנים ונמנעים, למרות שעושה רושם שהם לא נמנעו מכלום, אבל שים לב שהסדרה נזהרת בדבר הזה. הסדרה לא הופכת אותם. אני לא בטוחה שבארמונות האלה אין קוקאין, הרמת קוקאין על השולחן.
אנדרו לא הראו לו חוסה שורה.
אנחנו לא רואים את זה.
כן. יש שם איזה קטע שמוחמד תובל את הידיים במים בזמן הארוחה, הוא כמנקה את הידיים, וקלי שואלת מה הקטע עם הניקיון של הגברים הערבים. זה נורא מצחיק אותי, נקודת המבט הלבנה. אומנם היא אמריקאית, אבל אנחנו נמצאים באנגליה, ובאנגליה אומר בעדינות, הרגלי הניקיון לא מהמתקדמים שנתקלתי בהם. באנגליה?
באנגליה? מה? הם לא מתקלחים שם? חשבתי שאומרים את זה על הצרפתים יותר.
קודם כל פעם הם חשבו שמקלחת זה מסוכן, כאילו שזה לא בריא, אז הם היו נמנעים מזה, אבל בואי, אני אזוז רגע מהעניין של מקלחת, נגיד לשטוף כלים, אז יש שני סוגים של לשטוף כלים. אחד זה פשוט לשטוף עם מים, בלי סבון, והשני זה לשטוף עם סבון, אבל לא לשים מים, פשוט לתת לסבון לנטוף, כן, בואו, צמרמורות, באמת. טוב, בכל מקרה מכינים אותנו לעונה הבאה, לרומן בין דודי לדיינה, רומן שבוודאי ימצא חן סוף סוף בעיני מוחמד, סוף סוף דודי הביא מישהי שווה, בת מלוכה, האמא של המלך העתידי. מוחמד פוגש את דיינה בפרק הזה, וזה פעם שנייה כבר שאנחנו רואים את החיבור הזה ביניהם. יש להם חיבור, באמת, הם עשו את זה בסדרה, זה כימיה שפשוט אני לא יכול להפסיק להסתכל על זה.
נכון, ואתה רואה את זה וקצת מוזר, אני חשבתי לעצמי, קצת מוזר שהיא הלכה על דודי ולא על מוחמד, מה זה, או לפחות על סלים דאו, כאילו, אם יש לה קצת שכל בראש.
טוב, בסופו של דבר בריטניה, היאכטה תצא משירות, היא תושבת, והיא תוחלף ביאכטה שאליה מוזמנת דיינה עם הילדים שלה, וזו היאכטה של מוחמד אל-פייד, וזה באמת סיום נהדר. חבל שאין אפשרות לכזה כותרות ולהגיד הם חיו באושר ואושר עד עצם היום הזה. מאיה, בואי נסכם את העונה. מה היה הנושא הגדול של העונה בעיניי?
נדמה לי שהעונה הזאת עסקה בדימוי, בפרופיל הציבורי, ביחסי ציבור אולי אפילו, אפשר לומר, באופן שבו בית המלוכה נאבק בדימוי ציבורי, בעולם שבו התקשורת הולכת ונהיית יותר ויותר פתוחה, וגם יותר ויותר אגרסיבית, וזה עוד קורה לפני שהיה אינטרנט, הם צריכים להשתנות, אין להם ברירה, ובזה הם כנראה עסקו ב-90s, זה היה תחום העיסוק שלהם, בתוך כל האסונות שהושתו עליהם, זה לא היה אנוס אוריביליס, זה היה דיקניום אוריביליס, עשור מחריד.
איי,
איי, איי. איי, איי, איי. אתה אמרת יצא אז למלכה עם הנאום אנוס אוריביליס, חכי, חכי. אז באמת זה היה נכון, היא הייתה צריכה לחכות.
נכון, העונה התחילה עם היאכטה המלכותית בריטניה, שהיא כבר טרנטה, אליזבת חושבת שהאבא הבריטי יתקן אותה עבורה, כי יש לה באמת איזושהי תפיסה ישנה לגבי איך הדברים עובדים ולגבי מה חשוב לאנשים. היא לא מבינה שאנחנו נמצאים בעולם ה חדש, אני יודע שהיא לא אהבה את המילה הזאת, אבל עולם חדש, שבו רוח בריטניה זה לא מה שמוביל אנשים, ואין יותר בריטניה, אין יותר את הספינה הזאת, אין את בריטניה באמת במובן, כמו שהם נפרדו מהונג קונג, אין את הדבר הזה של האימפריה הבריטית, גרייט בריטניה, איזה רגע כזה בפרק עם ה-BBC, שהוא היושב ראש המועצה מדבר שם על, יש את בריטניה ויש את גרייט בריטן, זה לא גרייט בריטן בלי ה-BBC, יש להם איזו תפיסה יותר, ככה קוראים לארץ, כלומר, הם קוראים למדינה שלהם, זה כמו שלישראל יקראו, אחלה ישראל.
ישראל הגדולה.
ישראל הגדולה, לא, אבל...
חכה, שנה שנתיים קוראים לנו ככה.
נכון. אבל כן, אנחנו רואים בדיוק את הכל, אנחנו רואים את הספינה המלכותית מתחלפת בספינה בבעלות ערבית, אנחנו רואים את האדמה רועדת מתחת לרגליים שלהם, זה מה שקרה להם בניינטיז.
בניינטיז, כל הזמן אנחנו אומרים כמה כיף היה בניינטיז. תראה, לא לכולם. איך הייתה העונה הזאת בעיניך? אהבת אותה?
אני מאוד מאוד נהנתי מהעונה. אני חושב שזו הייתה גם עונה מאוד אישית, כלומר, ממש למדנו להסתכל על הדמויות האלה באופן אחר. התזמון שלה היה, את יודעת, זה פייסלס, כאילו, אנחנו מסתכלים על פרקים עם קמילה ועם צ'ארלס, וזה אנשים שהם עכשיו נמצאים, הם עכשיו מולכים, וזה מעניין לראות אותם. אני את קמילה, אני צאתי מהעונה הזאת, סליחה, אני מאוהב, אני חושב שהיא דמות מדהימה, ואני פתאום מבין אותה, היא מוצאת חן בעיניי הרבה יותר מכל אחד אחר, אני חושב, בארמון. ובכלל אני חושב שהם משלבים בין איזה חיבה כזו שהם נוטים למוסד הזה, אבל גם באמת המון 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 ביקורת, וביקורת פוליטית מאוד מאוד חזקה שאני מעריך.
נכון. אני חושבת גם שזו הייתה עונה מאוד טובה, למרות שיש בה חולשות, די בולטות, הבולטת שבהן, ודיברנו על זה כאן לא מעט, היא במחלקת העובדות. אז נכון שזה פיקשן, אבל גם אנחנו חשבנו שיש גבול להמצאות פה ושם. אם אתם לוקחים נאום שבאמת היה, אתם לא יכולים פשוט להמציא אותו לגמרי, זה מוגזם. מצד שני, אני חשבתי שהייתה גם בעיית ליהוק מסוימת, התרגלתי, נכון? אבל עדיין דומיניק ווסט כצ'רלס זה מוגזם, דיאנה נשארה בעייתית בעיניי. אני מודה שאני קצת סלחנית לגבי הדבר, לכל בגלל סלים דאו או בזכות סלים דאו, נכון? קמילה גם נהדרת, וגם המלכה הייתה מוצלחת. המלכה הייתה מלכה נהדרת.
אני חושב שבאופן כללי, קודם כל, את יודעת מה? אני מרגיש אולי שבית המלוכה חייב להגיד שהוא מתנגד לזה. אנחנו חייבים להגיד שאנחנו נגד. אבל לא יודע, אם עכשיו צ'רלס לפני השנה פותח נטפליקס, לא יודע אם הוא קיבל את הפרקים מראש, אבל הוא יושב וצופה, והוא רואה כמה הם השקיעו בעיצוב הדמות שלו, וכמה הם מנסים להבין אותו, ואז הוא רואה איך הם מתייחסים לאשתו, לאהבת חייו, ואיך הם מציגים אותה באופן, באמת, יש איזה רגע בפרק האחרון, שצ'רלס אמור לנסוע לטוס להונג קונג, ואומרים לו שצריך לטוס בביזנס, באמת נורא, ואז קמילה אומרת, אוי, זה ממש נורא, אבל הוא התגבר על זה. כאילו מין איזה מין כזאת, יאללה, זה מרגיש כאילו היא אחת שמבינה עניין, וגם זה מרגיש כמו מישהי שיודעת מה, היא יודעת מה נדרש ממנה, והיא יודעת הכל.
והיא אירונית לגבי זה, יש לך חוש הומור לגבי הדבר, זה נחמד.
כן, כלומר, זה הפרשנות של התסריטאים, כן? אבל אני חושב שקמילה, את יודעת, אחרי כל מה שהשנאה שהופנתה כלפיה, אני חושב שהיא צריכה להיות מרוצה מהאופן שבו היא מוצגת.
תשמע, זה יכול לראות גם כאילו צ'רלס השתתף בצוות הכותבים פה ושם, זאת אומרת, הוא מוצג בצורה מאוד חיובית, אז קצת פתטי פה ושם, אבל מי מאיתנו לא פתטי פה ושם, אז זה בסדר, אבל הוא צריך להיות די מרוצה, וזה באמת עונה מאוד מאוד פוליטית. תתאר לעצמך סדרה ישראלית שמשודרת פה, שהייתה מביאה את דעתה באופן כל כך נחרץ על הכיבוש, נגד הכיבוש, על ההנהגה, על קולוניאליזם, על הגזענות, על הניתוק של המנהיגים מהעם. זה בגידה. אני לא יכולה לדמיין דבר כזה. אז אני חושבת שוואו, זו סדרה, ברור שהארמון לא יכול לתת לזה ציון טוב.
טוב, אז כדי לסכם את העונה באופן מלכותי, אז החלטנו להזמין את העיתונאי המלכותי, את הפרשן לענייני חוץ אורן נהרי, כדי לשמוע מה הוא חושב. שלום אורן נהרי.
שלום וברכה לכם ולמאזינים.
אורן, מה אתה חשבת על העונה הזאת של הכתר?
תשמע, קודם כל העונה הזאת היא באמת שונה מקודמותיה, כי בקודמות המלכה הייתה במרכז. היו לה גלקסיה של שחקני משנה נפלאים בסדרה כמו בחיים, החל מבעלה המתוסכל ואחותה במרגו והאם וכולי וכולי וכולי. בעונה הזאת הפוקוס הוא חד משמעית על דיאנה, כאשר המלכה היא מלדה סטנטון, והיא שחקנית נהדרת, שלא תנאי היא הבנות, אבל התפקיד שלה היא טיפה יותר להיות פסיבית. כל האירועים הדרמטיים המתרחשים סביבה, העולם ההולך ומשתנה, שלעיתים לוקחים את זה במטאפורות קצת שחוקות אפס, כמו למשל זה שהיא לא יודעת להסתדר עם השלט של הטלוויזיה, וכולי וכולי. אבל באופן כללי, הסדרה כבר מתקדמת אל התקופה שאנחנו מכירים, שזה עושה הרבה מאוד שינויים, כי אנחנו כבר זוכרים את זה. בעונות הקודמות הוא שר מעטה מעל דברים שבאותה תקופה באמת הארמון היה מתחת לגלימות הכבדות האלה של כל השומרים מטעם עצמם ומטעם המלוכה ומטעם המדינה, והפעם זה כבר תקופה אחרת, זה כבר לונדון של שנות ה-90, ודבייקי שעושה את התפקיד של דיאנה, עושה תפקיד מדהים, זאת אומרת מסתכלים עליה ופשוט רואים את הגדועות, רואים את הסגנון, רואים את הדברים, וגם דבר חשוב נוסף לומר, שאנחנו התרגלנו, בין השאר גם בגלל הסדרה הזאת, לראות את דיאנה כצדקת ואת צ'ארלס כמנוול נכון. האטום, עכשיו, הוא, שלא תהיה נאי הבנות, הוא איש אטום ובכלל כל המשפחה הזאת, האינטליגנציה הרגשית שלה מוכנית במקרה הטוב לגבי הסוסים וכלבי הקורגי, אבל הפעם אתה רואה גם עוד קצת את התסכול האדיר שלו, שיש לו רעיונות ויש לו מרץ ויש לו רצונות, ואתה חושב על זה שיקח עוד 30 שנה משנות ה-90 האלה עד שהוא יוכל לממש את זה, אם בכלל...
הוא כבר סחוט, הוא כבר הגיע סחוט לתפקיד, נראה לי.
הוא כבר הגיע, כן, בגיל 73, 6 שנים אחרי הפנסיה, סוף סוף יש לו עבודה.
אבל אני חייבת להגיד שיש גם איזו חולשה אולי, במובן הזה של אם אנחנו רואים סדרה שמתרחשת בשנות ה-90, זאת אומרת שאנחנו מכירים גם את האירועים, היינו שם, ראינו את זה בטלוויזיה לפחות, אז אנחנו גם מתחילים להתעסק עם העובדות, אתה יודע, ולהגיד, רגע, זה לא היה בדיוק ככה, וזה אני לא בדיוק זוכר ככה, ופה הם ממציאים, כאילו, וזה חלק מהטענות שיש לסדרה גם לאורך העונה הזאת, לא רק של ההרמון, יש טענה כזאת לסדרה של הגזמתם.
גם אנחנו באנו בטענות.
וגם אנחנו, כמובן.
אוקיי, אז פה אנחנו מגיעים לשאלה באמת, שאלות פילוסופיות מאוד מאוד גדולות. בואי נתחיל מהעניין שמה שאנחנו זוכרים מההיסטוריה, ואולי זה לא צודק, ואולי זה לא יפה, ואולי זה מכוער, אנחנו יכולים לקרוא 100 ספרים, האמת אני חושב שקראתי לא רחוק מהמספר הזה, על הפלישה לנורמנדי,
כן.
ומה שיצרב לנו בזיכרון זה סצנת הפתיחה של להציל את אורי ריין.
נכון.
אנחנו יכולים לחשוב על ההיסטוריה האנגלית, אם אנחנו מדברים על הקטר, בדיוק עכשיו עולה סרט שנקרא למצוא את ריצ'רד, אז שייקספיר, שעבד אצל בית יודור, שהפילו את ריצ'רד השלישי, הוא עושה מחזה מופלא בשם ריצ'רד השלישי, ומאותו יום ואילך כל הדימוי שיהיה לנו זה האיש הגיבן והנורא הזה שנכנס אל הבימה ואומר זהו חורף תלעובותינו. וגם אנחנו יכולים לקרוא, ואנחנו נקרא המון על השואה ואת שאול פרידלנדר, וישאר לנו ילדה בסמלה אדומה על רקע שחור לבן ברשימת שינדלר. מה שאני בא לומר זה שהסרטים האלה והסדרות האלה, הם באמת יוצרים מציאות. רובנו מסתכל על הכתר של נטפליקס, וזה הדימוי שישאר לנו של משפחת המלוכה. הם יכולים לזעום על זה, אבל כדאי גם לזכור שהסדרה הזאת עשתה להם המון טוב בעונות הראשונות.
נכון.
הסדרה הזאת בעונות הראשונות הייתה שיר הלל למלוכה ולחשיבותה ולמלכה באופן ספציפי וכל הדברים האלה. עכשיו זה קצת פחות נוח להם.
אורן, אתה מבין למה ארמון לא מרוצה כל כך מהאופן שבו הדברים מוצגים כרגע?
בוודאי שאני מבין. אבל הם מבחינתם, והאמת היא שהסדרה די מציגה את זה. הם אומרים, הייתה פה אישה, שהיא אישה באמת עם בעיות נפשיות, שנכון, היא הוטלה בגיל 19 אל מערכת שאי אפשר בכלל להשתלב בה, אלא אנשים הקרים והמתנסים האלה, היא צריכה למלא תפקיד, הבעל שלה לא מתייחס אליה, החותנת שלה לא מתייחסת אליה, יש עוד משפחות כאלה מן הסתם בעולם, אבל פה זה לנגד עיני כל העולם, היא הופכת להיות האישה הכי מצולמת ומתועדת בעולם כולו, וזה באמת בגיל מאוד מאוד צעיר, והיא מנסה להתאבד, ויש לה באמת בעיות נפשיות, זאת אומרת גם ההחלטות של דיאנה, וזה מוצג כאן, הם לא החלטות הכי אינטליגנטיות בעולם, בואו נאמר את זה.
נכון.
אז כן, מהבחינה הזאת, לא לוקחים פה באופן מלא את הצד של דיאנה, אבל כמובן שמבחינת הארמון, וכדאי לזכור שהארמון כיום זה צ'ארלס, מבחינתם נעשה להם עוול. וצריך לומר שהמשפחה הזאת, כמו דתות, כמו הוותיקן, הם יודעים לשרוד. זאת אומרת, צ'ארלס בעבודה קשה לקח את עצמו מתפקיד המנוול שכל בריטניה שונאת לפני 30 שנה,
נכון.
והיום הם מקבלים אותו ואת אהובתו, את קמילה פארקר בולס, הם מקבלים אותם, את סיפור האהבה שלהם. כשמסתכלים עליהם, אפילו בסדרה הזאת, אתה רואה בין השאר את אלה שלא ניתן להם לאהוב באופן מלא אחד את השני בגיל 20, וזכו לזה, אם זאת המילה, בגיל 60.
נכון, נכון, ואתה גם מחבב את קמילה כשאתה רואה אותה פה. היא דמות מקסימה.
היא דמות מקסימה. אני קצת שמרן, זאת אומרת, דמות מקסימה,
okay.
שהמאהב שלה מתקשר, ובעלה, בנוסח הבריטי הזה, קד קידה, כי אם כבר לה, שיעשו לך קרניים, שזה לפחות יהיה היורש העצר, אתה מקובל במלכויות של פעם, זכות הלילה הראשון, והיא מדברת איתו, בחדר השני נמצאים האורחים והילדים,
כן.
והיא מדברת איתו על זה שהוא היה רוצה להיות טמפון בגופה.
פחות התפעלת מהקסם הזה שלה.
פחות התפעלתי מהצורה שהדברים האלה נעשו. כן. בכל זאת, קצת דיסקרטיות למען השם.
קצת פסון.
לא, גם פינס בעיקר. זה קצת, כן.
לא, אבל האמת שמה שאנחנו רואים, אני חושב, בעונה הזאת, יותר מבכל העונות הקודמות, זה כמה המצבים האלה, אולי המצב המוזר הזה שנקרא מונרכיה, מייצר מוטציות, וזה באמת המוטציות האלה של אישה שיושבת בבית בזמן ארוחת חג מולד, ואז המלך מי שעתיד להיות המלך מתקשר אליה, כלומר, הסיטואציה הזאת לא סיטואציה שאמורה להתרחש, אבל בגלל המבנה הזה הכל כך מחייב, שכולם כל כך נענים לו, נוצרות המוטציות המוזרות האלה.
כן, אבל הן נוצרות, הן יכולות להיווצר כמעט רק בבריטניה, כי בבריטניה יש את השילוב ההזוי מאוד של, אתה יודע, המלוכה האבסולוטית של פעם, ככה זה היה. המלך חשק בבת אצילים, אז היו מדאם דה פומפדור ומדאם דה שטל ומרבות אחרות, שהייתה פילגשים, אסתה של דיאנה הייתה, ושל קמילה, היו פילגשים מאוד מאוד ידועות של המלכים. והיום נגיד אצל, אני יודע מה, אולי בממלכות אבסולוטיות בעולם הערבי זה קיים. אז המלוכה הבריטית היא איפשהו באמצע, היא מצד אחד מונרכיה חוקתית, סטייל נניח הולנד, אבל מצד שני הם הרי לא באים באופניים ועושים סלפי עם המון העם, הם אנשים מרוחקים ומנותקים עם שלל ארמונות שבהם הם ממשיכים עד היום לראות בפסיונים ובצבעים ולהיות במרכבות עטויות זהב עם פרשים. אתה רואה את הצילום של צ'ארלס ליד אמא שלו, והוא יש לו מדליות, כאילו הוא גיבור ברית המועצות, שזה אתה שחרר את סטלינגרד לבדו, באיזה מלחמות נלחמת לעזאזל? מה זה הדבר הזה? מה זה השטויות האלה? אז מצד אחד, הם חיים כאילו אנחנו באמת במלחמות נפוליון, שהמלך לוקח לו פילגשים מלוא החופן, ומצד שני אנחנו במאה ה-20 או ה-21 עוד מעט, משהו פה לא לגמרי מסתדר. אבל הבריטים בינתיים, מקבלים את זה.
הם חיים עם זה, כן. אני רוצה לשאול אותך על מי שבעיניי הוא הכוכב של העונה, לא יודעת מה אתה חושב, סלים דאו, שמשחק את מוחמד אל-פייד, וכל הדמות הזאת גם של מוחמד אל-פייד, הערבי שפתאום נכנס להם שם, קונה להם את הרודס, עושה להם את הברדק הזה.
הוא דמות משנה, אבל כמובן אנחנו אוהבים אותו, כי אנחנו זוכרים אותו משלל סדרות וסרטים ישראלים, והוא באמת עושה תפקיד נפלא. עכשיו, העניין שהוא עושה מצוין את ההערצה. את ההערצה שגם אנחנו קצת מכירים אותה, כי אנחנו מצד אחד כמובן נורא מתגאים בזה שגירשנו את הבריטים, עזבי את מה שהבאנו במקומם, ובחמיצת שני אנחנו, יש לנו עדיין את ההערצה וההתבטלות, כמו לכולם, מהודו ועד קוש, או במקרה הזה מהודו ועד מצרים.
כן.
כל אלה שזוכרים את מערכת המשפט ואת המושל הכללי, ואת הקריקט, ואת כל שאר הדברים שהבריטים הביאו והם הביאו, אז פה הוא אותו צעיר שגדל ורואה את המועדון של השליטים הלבנים האנגלים שמימים ימים השולטים, כי זו הרי זכותם ההיסטורית בכל העמים הילידים האלה, והוא מעריץ אותם והוא רוצה להיכנס לתוכם, הוא רוצה להתקבל למועדון הזה, וזה לא יקרה.
לא.
וזה לא יקרה. המצחיק הוא שכשאנחנו מסתכלים על בריטניה היום, fast forward, אז ראש ממשלת בריטניה היום הוא רישי סונאק.
מדהים.
הוא אדם כן. שהוריו נולדו באפריקה אחרי שהם באו לשם מהודו. אבל הוא למד בבית ספר פרטי מיוחס ולמד באוניברסיטה מיוחסת, זאת אומרת המעמד גובר על המוצא. אם אתה צריך לבחור, המעמד והכסף מנצחים את המוצא בבריטניה של היום.
שמעת מה זה מעודד?
כן, יש הסיכוי.
אורן, אנחנו לקראת סיום, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה על העונה הבאה של הכתר, העונה השישית, אנחנו יודעים שהיא הולכת להיות העונה האחרונה. ממה היית ממליץ ליוצרים של הסדרה להיזהר?
עד עכשיו מה שהיה זה שכל עונה היא עשור. אני חושב שמכיוון שפה אנחנו מסיימים ב-97 מעשית, אז העשור הבא אמור להיות עד 2010, אבל אני חושב, אולי אני טועה, שהם כדי לסגור את הסיפור הם יגיעו עד 2022, כלומר עד מותה של המלכה, כלומר, אבל הם צריכים אז להדק הרבה מאוד דברים. עכשיו, מהרבה מאוד בחינות, הם צריכים, הם חייבים ללכת. אם הם יגמרו את העונה לפני זה, לדעתי זה יהיה פחדנות, לפני הברקסיט. אני מתקל כעורך חדשות חוץ. על זה שבריטניה מפנה את גבה לחזון האירופי,
כן.
וחוזרת להיות אנגליה הקטנה, אנגליה של הסמלים. בדיוק כמו שמדבר על זה, יושב ראש ה-BBC באיזשהו שלב, שהמונרכיה חלק מאנגליה. Hey, מי שרצה את הברקסיט זה לא אלה שרוצים את האימפריה, אלא אלה שרוצים את האנגליה של רובין הוד ופועדוב ודיקנס והמלכה, אלא להתחבא באנגליות שלהם.
כן.
אז הייתי חושב שהם חייבים ללכת גם אל הקו הזה, אבל שוב, זו החלטה שלהם. ואם הם יחליטו להגיע נגיד עד אמצע העשור הראשון של המאה ה-20, ולעשות עוד שתי עונות, אני לא אתנגד.
אולי הם צריכים להתחיל לנחש איך בריטניה תראה בעתיד, פשוט להתקדם כבר עשורים קדימה, קדימה, קדימה.
להגיע
ל-2050. אני לא בטוח עד כמה הם באמת מעוניינים בזה. ישנה אמרה מפורסמת של פרוק, מלך מצרים, שאמר שעד סוף המאה ה-20 יהיו בעולם רק 5 מלכים. 4 המלכים בחבילת הקלפים ומלך בריטניה. הוא טעה, כדאי לזכור שיש בעולם הרבה מאוד מלכים, ואגב, אולי תחשבו על זה. המדינות הכי משגשגות בעולם הן ממלכות. הרי בריטניה וקנדה ואוסטרליה והולנד ובלגיה ולוקסמבורג ושוודיה ודנמרק ונורווגיה ויפן, כולן ממלכות.
אולי אנחנו צריכים פה את זה, משהו. נכון. אוקיי.
צריך ללכת על הקו הזה.
נהיה מלוכנים קצת.
לא רק זה, ויורש העצר, מנהל רומן עם דוכסית הגליל. יש פה הרבה אפשרויות.
כן, קצת מלוכנות, לא הרגע עוד אף אחד. אורן הארי, תודה.
שאל את שרוץ הראשון בעניין הזה.
אורן הארי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לכם, להתראות.
האזנתם ליומן הצפייה של הכתר, וכאן אנחנו נפרדים מהעונה החמישית, וקוססים ציפורניים לקראת העונה השישית. כל פרקי האסקט, גם של העונה הקודמת, זמינים באתר וביישומון כאן, וביישומוני האסקטים השונים. אתם מוזמנים להגיב ולהצטרף לקבוצת כאן אסקטים בפייסבוק. תודה ללאוניד איזקוב על הסאונד, ותודה לך, מאיה סלע.
תודה אלעד ברנוי, נתראה בעונה הבאה.